חדשות כל חי, השעה 10. שלום רב, באולפן אריאל שרפר. במסגרת ההכנות המיוחדות לצום תשעה באב נדרשות בשנה זו, בנוסף להלכות מיוחדות בשל משבר הקורונה, גם הכנות מעשיות בשטח כדי להכין כראוי את המקום הקדוש בהתאם להנחיות משרד הבריאות. מדווח כתבנו בנצי לייזרוביץ'.
ברחבת הכותל המערבי נערכים לקראת תשעה באב, כשהשנה בצל הנגיף ומגבלות משרד הבריאות היה ערכות שונה. לקראת התפילות ייבנו ברחבת הכותל עוד עשרות קפסולות, גם בשטח של הרחבה העליונה וחלק ממקום החנייה, כך שכל מי שירצה יוכל להגיע ולהתפלל. עם זאת, הערכה היא כי לקראת תפילת מנחה וערבית של הצום יגיעו הרבה מאוד אנשים. לאחר תפוסה של כ-1,000 איש בקפסולות, הכניסה לכותל תחסם עד לתחלופה שלאחר מכן.
נאומים בליכוד מותחים ביקורת על הפגנות המחאה סמוך למעון ראש הממשלה, בין היתר בשל העובדה שהמפגינים מפגינים זלזול קבוע בנהלי משרד הבריאות. כך חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד.
ההפגנות האלה והמחאות האלה לא מעניין אותי התוכן שלהם, כמו שמעניין אותי לראות כמה הם שומרים על עצמה. אבל אתה רואה שהנגיף הוא לא מבדיל בין תפילה להפגנה, ובאמת תסלחו לי, אם אסור להתפלל בהתקהלות בחוץ, אם אסור לחגוג חתונה או בר מצווה, אם אסור להתקהל לאירוע מפלגתי או משפחתי, איך מותר להפגין בצורה המונית שכל כך מצפצפת על ההנחיות?
דברי חברת הכנסת שטרית בריאיון למהדורת הבוקר בקול חי. במשדר דיבר גם עורך העיתון מקור ראשון, העיתונאי חגי סגל, שהביע חשש של ממש כי הפגנות המחאה עלולות להפוך לאיום משמעותי על חיי ראש הממשלה נתניהו ובני משפחתו. פסיקה תקדימית אפשרה לראשונה החרמת כספים המועברים למחבלים על ידי הרשות הפלסטינית. מוסיף פרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר.
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב אורנה לוי דחתה אמש עתירה שהגיש אביו של האסיר הביטחוני פקרי זהיד מנצור עומר כנגד צו תפיסה בסכום של עשרות אלפי שקלים שקיבל האסיר הביטחוני מהרשות הפלסטינאית כמשכורת בגין מאסרו בכלא. מנצור עומר היה שותף בביצוע מעשי רצח והסעת מחבל שביצע את הפיגוע בשוק בחדרה באוקטובר 2005 בו נרצחו שישה אזרחים ישראלים. צו התפיסה שאפשר את דקיחת הכספים הוא חלק ממהלך תקדימי אותו יזם המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון להוצאת צווי תפיסה של שר הביטחון בגין מזכורות המשולמות על ידי הרשות הפלסטינאית למחבלים ולמיופי כוחם.
באלבירה שבאזור המעלה הוצאת הלילה מסגד ועל הקירות החיצוניים שלו נתגלו כתבות נאצה בעברית. המשטרה פתחה בחקירה בחשד כי מדובר בפשע שנאה על רקע לאומני. גורמים באופוזיציה מיירו הבוקר להכפיש את הימין ולהאשימו באלימות עוד לפני השלמת החקירה ופרסום ממצאיה, בטענתם בניגוד למציאות שפעולות השחתה הנובעות משנאה אינן מבוצעות על ידי הנאבקים סמוך לבלפור נגד שחיתות ובעד צדק חברתי, כדבריהם. מתכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
היום מורגשת עוד עלייה ניכרת בטמפרטורות ושורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. התשקיף לימים הבאים דומה.
בחסות שירביט, חברה לביטוח, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2003. שירביט, כפוף לתנאי החברה.
עד כאן חדשות כל חי.
מספללים רפואנו השם, מאמינים לישועו זכוקי ויסי השם,
מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים מחוברים משדרים כל חי.
קדליבה עם אפרת ברזל.
בקיץ הזה לפני 15 שנים בדיוק בימים אלה נפרדו אנשים טובים מהבית שלהם, בית שנהרס בקיץ הזה לפני 15 שנים בדיוק בימים אלה נפרדו אנשים טובים מהאדמה שכל כך אהבו. התוכנית הזאת מוקדשת ליישובי גוש קטיף, התוכנית הזו מוקדשת לאדמה שנשארה שם לבדה, ובטח מתגעגעת לחפות הרגליים היחפות של הילדים שרצו וטיפסו עליה, ומיששו ופוררו אותה באצבעות קטנות. וכל הילדים הפכו לאנשים, וטלטלים הפכו סיבה בינתיים, והחיים המשיכו, זקופי קומה, ויישובים חדשים קמו. אולי אני פשוט אקריא את שכתבה בסוף השבוע האחרון חברתי האהובה סיוון רב מאיר, שחזרה אל ארכיוני התקשורת של ההתנתקות של אז, ומצאה מה בחרו שם להדגיש מול יש לנו אהבה והיא תנצח, משפט שהפך להיות הסלוגן של מועצת יש"ע. אנשי גוש קטיף, כותבת סיוון, לא טבעו את אלבונם ולא טבעו דיבה, אלא המשיכו הלאה, שמעו חרפתם והמשיכו לבנות, לא שרפו את המועדון ולא בעטו במדינה, לא דיברו על בגידה ואנרכיה. אני זוכרת איך במלונות ובקרווילות עם המזוודות הם שאלו את עצמם מה היעד החלוצי הבא, איפה הכי צריך אותם, האם להפריח את חולות חלוצה ולבנות שם יישובים, אולי ליצור דווקא שיתוף פעולה התיישבותי עם קיבוץ של השומר הצעיר, לעלות לרמת הגולן או ללכת לגור דווקא באשדוד או באשקלון. התשובה לכל האתגרים האלו הייתה כן. באולפן איתנו היום נטע שטרנברג רוט ויהודית פסל, ילדות שגדלו שם בגוש קטיף, אחיות. נטע הייתה בת 19 כשפינו את נצרים היישוב שלה, היא לקחה מצלמה וצילמה את מה שהלב שלה ראה. היא ליוותה שלוש נשים, שלוש שכנות שלה ביישוב, בתוך השלוש הייתה גם רותי פוגל, השם יקום דמה, צילמה את התחושות והעיניים החכמות והרגישות של שלוש נשים שארזו בלית ברירה באותם ימים את הבית בתוך קרטונים, ארזו לדבריהם בשביל שתכף הכל יתבטל ונצטרך לפרק חזרה. זמן רב שחוו החומרים שנטע צילמה בארגז ירוק מתחת למיטה שלה, אבל אחרי שנים מההתנתקות, אחרי הרצח הנורא של משפחת פוגל ביישוב איתמר, רותי, אודי, יואב, אלעד והדס הקטנה, לקחו שלוש האחיות, תמר קריספין על התסריט, נטע ויהודית שעשתה את עבודת הבימוי, לקחו את כל החומרים שהיו בארגז, את הצילומים של שלוש אנשים, אריאלית בן צבי, שולמית זיו ורותי פוגל זיכרונה לברכה, ועשו מזה סרט בין שמיים לחול, הוא נקרא, איזה שם יפה לסרט על גוש קטיף, סרט מוצלח, מרגש, אותנטי, נטול פוזה, אבל מלא באהבה, געגוע וניסיון להבין לאן הולכים מכאן עם החיים. אנחנו חוזרים היום בנוסטלגיה אל שם, מוישי כהן, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, ומקדליבה, מתחילים.
עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל. כל חי ודוד פדידה מציגים.
הכל הבא.
הכל הבא שלוש, ההרשמה נפתחת. אולי אתה תהיה הכל הבא במוזיקה היהודית. להרשמה שלחו מייל להכל הבא strudel@gmail.com. הכל הבא בעונה שלישית מפתיעה ודרמטית, בקרוב בכל חי.
הכל הבא.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו, במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר, כוכבית 5983, כוכבית 5983. 3.
99.9 בייבי של סאנו מתאים במיוחד לחיטוי וניקוי סביבת התינוק. משמיד ומחטא 99.9% מהחיידקים ומתאים לניקוי משטחי החתלה. כיסאות אוכל, עגלות, צעצועים ועוד. 99.9% בייבי של סאנו נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. היפואלרגני וללא חומרים משמרים. מה הבעיה? קחו סאנו. הראל תיירות ונופש מציגים חופשת בין הזמנים מפנקת במלון הוד המדבר ים המלח ובמלון לייק האוס טבריה. בריכה וחוף פרטי צמוד למלון, רבנים, זמרים, אטרקציות וקייטנות לילדים. למבצעים מיוחדים חייגו עכשיו 033-733-833. חייגו 033-733-833.
אבא, יש משהו טעים?
כן חמוד, יש קרלו טעים פי שמונה ועם קצפת חדש, קרלו מיני בטעם שוקולד וקצפת. עכשיו במאגדת שמינייה. קרלו, טעם שמעלה בחיוך. למאדרין יש תנובה.
בעלי עסקים לקוחות בנק הפועלים. כולם עוברים לקנות בעסקים מקומיים, ואתם יכולים לבלוט יותר מכולם. בנק הפועלים בשיתוף חברות מובילות בארץ ובעולם במגוון הטבות לקידום העסק שלכם. לכל ההטבות ולעוד כלים חפשו פועלים לעסקים. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי התקנונים שבאתר הבנק ולתנאי השימוש של נותן ההטבה.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
תמיד חיפשתם את הטוב ביותר. התקדמו למכונת הכביסה הטובה בעולם. מילה זה מילה. איכות גרמנית לאורך שנים. כביסה בוהקת ללא קמטים וחיסכון בזמן, מים וחשמל. וזה עוד לא הכל. למילה טכנולוגיה מתקדמת לניטרול חיידקים ובקטריות. אז תתחדשו וישארו בריאים. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.
מערכת ישיבה 3 פלוס 2 100% אור מיוצר באיטליה ב-5,990 שקלים במקום 14,990 רק במרכז הספור כוכבית 6631.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
עכשיו איתכם קדליבה עם אפרת ברזל.
כוכבי תמיד איתי.
בוקר טוב לנטע שטרנברג רוט.
כן.
בוקר אור, וליהודית פסל או פסל, מה את אוהבת?
כולם קוראים לנו פסל, אז
אפשר. גם מי עושים את זה עם ברזל וברזל? אורחות חשובות, תוכנית על גוש כתיף, אני חייבת להגיד לכם לפני שנתחיל לדבר בכלל, שגרמתם לאדם להתאהב באזור של חבל הארץ הזה, שלא הכרתי כזה, בדקויות של... את היית ילדה בת 19, נטע, כשהיה פינוי גוש כתיף. תמשיכי מפה את. מה?
האמת שזה הולך אחורה, הסיפור, לא קדימה. אני הגעתי לגוש כתיף כשהייתי בת 8. ההורים שלי גרו בירושלים, בבניין, הייתי ילדת עיר לכל דבר. והגענו לנצרים בעקבות בעצם פנייה של חברים שלהם, שהקימו יישוב חדש ומאוד מאוד רצו שהם יצטרפו. אז הם לא ידעו אם יוכלו או לא יוכלו, אמרו בוא ניסע, נראה במה מדובר. נחתנו שם בערב ראש השנה, אני זוכרת את עצמי, פותחת הדלת של האוטו ויורדת ורואה חול וחול וחול, ומרגישה תחושה שבחיים לא הרגשתי. פשוט הרגשתי, לא יודעת מה, הרגשתי את ארץ ישראל, כאילו הרגשתי משהו בתולי, משהו שלא, את יודעת, מעובד כזה כמו בעיר, שאתה לא רואה פינה אחת של... שיש לך שם מקום, והתחלתי פשוט להסתובב ולהסתובב, והיינו שם באמת כל ראש השנה, וכולנו יצאנו מהחג הזה מאוהבים לגמרי, בתחושה, ממש כולנו הרגשנו את ההרגשה הזאת של חיבור מאוד מאוד גדול. היו שם אז 8 משפחות. זה היה משהו ממש ממש קטן, הם ניסו ליישב מחדש איזה אחזות נחל שם שננטשה, ושמונה משפחות, אבל כל אחת מהן מלאה מלאה במסירות ו... רצון אז ליישב ולהפרך את המקום הזה, שבאמת היה 3 קילומטר מהעיר עזה.
על איזה שנה אנחנו מדברות כעת?
אנחנו מדברים גיל 8, זה 1994, זה היה, בלי לגלות בת כמה אני.
רגע, גם את היית איתם באוטו, יהודית, כי אתם אחיות.
אנחנו אחיות, אני הבכורה ונטה היא בקטנים.
אוקיי, כמה ילדים יש בטוטל?
אנחנו 6 ילדים.
אוקיי.
אני לקחתי אחרת לגמרי את זה, כי ההורים שלי תלשו אותי, הייתי בת כיתה ט', עם החבר'ה, עם הנוער, ופתאום... מה שנטה לא אמרה, שהם רצו לבוא לגור בנצרים, אבל בגלל העבודה שלהם הבינו שזה רחוק מדי, זה לא מתאפשר, אז הם עשו משהו שהיה מאוד הגיוני למשפחה שלנו, אבל היום במבט לאחור, כי אמא, אני מבינה שפשוט חיינו בהזיה מוחלטת, הם פשוט קנו בית בנצרים, זה היה בהתחלה קרוון, אחרי זה בית, במשך 15 שנה היינו בית קייט בנצרים, וכל שבת...
מלכת האנגליה.
היינו נוסעים, אז לי היה מאוד קשה, כי כבר הייתי, היה לי חברות, ולא היה לי הנסיעה הזאת, והניתוק, כל שבת לא היה ניתוק,
גם לא היה שם אף אחד בגיל שלך.
כן, גם לא היה שם חבר'ה בגילי. נטה הגיעה לשם, כאילו השתלבה, אבל גם אני זוכרת את ה... את המראות האלה של
החולות,
והיינו ממש, ממש מההתחלה, ואני זוכרת שלומית זיו שמופיעה בסרט, אני הייתי ילדה כשראיתי אותה פעם ראשונה, אני זוכרת שכל פעם בשבת, הייתי יושבת, לא מסתכלת בסידור, מסתכלת עליה, משהו באיך שהייתה מתפללת, לא יודע, תפס אותי לאישה הזאת, הייתה נראית לי מלכת היופי של מדינת ישראל, כל הרוחניות, והיא גם בעיניי אישה מהממת.
נכון.
הכל יחד התחבר לי. אז כן, היה משהו מאוד מאוד רוחני בנצרים, וזה מה שהאום שלי מצאו שם. העבודה היומיומית שלהם היא הרבה פחות כזו, וכל המשפחה בעצם נתפסה אחרי איזה חזון רוחני, של סופי שבוע בנצרים. תקשיבי, זה הזו, היינו נוסעים עם אסירים כל יום שישי.
בדיוק.
ובהתחלה כשהיינו נוסעים עם נצרים, היה שם, זה היה עוד לפני האנטיפאדה השנייה, הכל היה יחסית רגוע, היה שומר אחד בשינגים, אלינו הולכים לטייל לים של עזה, בשבתות, רצים על הדיונות.
וגם כדי להיכנס ליישוב, היית פשוט עוברת ממש ברחובות של עזה, בקצה של עזה, ככה נוסעת בחיבות.
בפרברים של עזה, כלום, לא אבן, כלום. ופתאום מאז פרוץ האינטיפאדה, הכל השתנה. עכשיו, הגיע לשם הכמויות של צבא, היינו צריכים, כמו שהסרט מתחיל לנסוע כבר במשוריינים, באיזשהו שלב, לא יכולנו להיכנס עם הרכב, ואבא שלי מאחורה נסע עם שכפץ, נהיה גיהנום, באמת, עכשיו, אני אף פעם לא הבנתי למה ההורים שלי, זה הזמן ננטוש, כאילו, אתם לא מחויבים למקום הזה, אבל רק אז זה היה השלב שהם קנו בית, עוד יותר נאחזו, היה להם...
קנו בית וחממות.
קנו בית, חממות.
למרות שהם לא היו שם כל השבוע?
מבחינתם זאת הייתה הקהילה שלהם, זאת אומרת, זה היה האוויר לנשימה. אני אומרת שוב, אני יכולה, ההורים שלי, אני חושבת שנטה גם הייתה בחוויה הזאת. אני הייתי בפנים ובחוץ, אני חושבת שזה מה שגרם לי להצליח.
רגל פה, רגל שם.
זה מה שגם גרם לי, כי במאית בסוף, לעשות הסרט הזה, כי גם בימים של הגירוש עצמם, כל המשפחה נסעה להיות עם המשפחה שלי, ואם תראי בסרט, גם בעלי מופיע שם, ורק אני לא הגעתי.
אני קולטת עכשיו שאת לא שם.
אני לא שם.
בואו נדבר על הסרט הזה, כי יש בו משהו... אני הרגשתי שאלוקים מרחף ומסדר את הסצנות. בואו נסביר למאזינים שלנו מה קרה. נטע, את הסתובבת בעצם בתור ילדה, אני הולכת קדימה עם השנים, פינוי גוש קטיף, את בת 19, עם מצלמה בהתחלה מצ'וקמקת, הבנתי, נכון?
כן, לגמרי.
מה, כאילו, למדת תקשורת בתיכון?
אז הייתי, בתיכון הייתי במגמה תקשורת, ובשירות לאומי בעצם התעסקתי בזה, היה לי איזשהו תקן של מישהי שמצלמת סרטים בבני עקיבא, והתחלתי באמת עם המצלמה שלהם, פשוט סתם לצלם את המאבק. פשוט הסתובבתי עם מצלמה, אני לא יודעת, הרגשתי שקורה משהו גדול, משהו היסטורי. התחלתי לצלם, 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 ובאותה תקופה הגענו לנצרים לשבת, כמו כל כמה
שבתות. כמו הסדר, זה מזכיר לי חברים שלנו, שבהתחלה כשהם התקרבו לתורה, הם שמרו שבת כל 3 שבתות.
כן, זה משהו בסדר.
סמלי כזה, לגעת, לא לגעת, אוקיי.
אז הגענו לשם לשבת, ואני מגיעה לישוב, ואני כאילו, אוקיי, מה קורה? הכל פה כרגיל. את יודעת, גוש קטיף היה נראה כמו אוהל מחאה אחד גדול, היה שם מיליון אנשים מבחוץ, כל הדשא אוהלים, היה שם הרגשה של אי סדר מוחלט, של בלגן, של הפגנה. אני מגיעה לנצרים והכל כרגיל, חודש לפני הפינוי. לא הבנתי מה קורה, חשבתי שיש איזו טעות, אולי הם לא מותקנים.
באמת, מה קורה?
זהו, ואז בשבת בצהריים היה שיח נשים, אני הגעתי עם אמא שלי, ועושים שיח וכל אחת מספרת על ההתמודדות שלה, ואני קולטת שאנשים שם פשוט החליטו שהם עושים משהו ששום יישוב בגוש קטיף לא עשה, הם מנסים בכל מחיר להמשיך בשגרה, וזאת, זה המאבק שלהם. אנחנו כל הזמן המשילו את זה לכמו בן אדם גוסס, אנחנו לא קוברים אותו לפני שהוא מת, אנחנו רוצים, כמו שאומרים הרבה פעמים, המשפט הזה חוזר בסרט, כל רגע שהיישוב חי, אנחנו רוצים לחיות אותו, עד הסוף, לא מכניסים אף אחד מבחוץ, לא משנים שום דבר, להפך נאחזים בשגרה, וזה היה הדבר הכי קשה לעשות בימים האלו, הכי קשה, כי היה אווירה שהכל הולך להתפרק לך. וכשאני שמעתי את הדיבורים האלו...
אני חייבת רק להגיד משהו.
כן, יהודית.
כשנטה, בסך הכל הייתה ילדה בת 19, שהסתובבה עם...
הנה, אסף קליין, הוא גם היה בגוש קטיף.
נהי מאוד.
נו, רגע.
נטה הייתה ילדה בת 19, עם מצלמה, לא מבינה כמעט כלום מהחיים שלה, אבל תושבי נצרים, היה להם אנטי מאוד מאוד גדול לתקשורת. אוקיי, הם הרגישו שהתקשורת לא יכולה, לא באמת יכולה להתחבר למקום הרוחני שהם נמצאים בו.
כאילו קצת כזה משהו צדיקי, תוציאו מכאן כל משהו טכנולוגי.
למרות שאת רואה שבכל הסרט אין טלוויזיות בכלל, יש רק רדיו. הכל מתווך להם דרך הרדיו, אנחנו עכשיו ברדיו. ככה הם שומעים הכל. רדיו, אני לא יודעת אפילו מעיתונים נכנסו לשם.
בקטע עקרוני, כאילו.
לא, זה היה גם... זה היה כאילו בקטע שהם הרגישו שהם לא הצליחו לבטא את מי שהם באמת.
המון המון שנים צילמו אותם.
שלא קוטים אותם ועושים עליהם... ושבעצם כל כתבה יוצאת מעוותת בסוף. הם מדברים את השפה שלהם, כמו שהם מדברים בסרט, ואני אחרי זה אגיד מה קרה שם עם השפה הזאת בסרט. ותמיד זה יוצא מעוות, ותמיד
זה יוצא קיצוני. כאילו, מה שלא תגיד לתקשורת, זה יוצא מה שהם רצו להראות.
בדיוק.
זה חשוב להגיד, יהודית, שזה היה יישוב מאוד מסוכר, לא רק בארץ, גם בעולם. אחד היישובים הכי מסוכרים בגוש קטיף, אני חושבת.
אתם יודעות להסביר למה בדיעבד?
כי זה הייתה מובלע. רגע, שנייה, רק רוצה לחזור למה שרוצה להגיד.
חלכו מתלהבות.
כי היא ילדה בת 19, מגיעה עם מצלמה, אין לה שום ניסיון, והיא מתחילה להסתובב בתוך גוש קטיף, כמו שהיא סיפרה עוד לפני שהיא הבינה שבנצרים קורה משהו מיוחד, והיא נכנסה עם כל השבחים, שזה כל מיני... חבר'ה שנכנסו ללא רשות, והגיעה לכל מיני מקומות, ואם תפתחי מהדורות חדשות של ערוץ 1, 2, אני לא יודעת אם היה ערוץ 10, אז את תראי מיליון כתבות בגוש קטיף, כשיש צילומים ולמטה כתוב, הצילום באדיבות נטה שטרנברג, כאילו כל חברות החדשות ידעו, שיש ילדה אחת משוגעת, שמגיעה, לא נתנו לתקשורת להיכנס, ונתנו, כי היא הייתה מבפנים.
באו לקחת ממני מהכלא, באו לקחת ממני את הצילומים, העברתי להם דרך הרשת של הסורגים של הכלא, העברתי להם את החומר, והם הקריאו את זה.
שאז היו מעבירים עוד איך?
בקלטות מנידיבינות.
כן, קלטות.
לא יומן, לא יומן. אז ידעו שיש ילדה בשם נטה שהיא צלמנית.
ידעו עוד לפני שבכלל, עכשיו בנצרים מגיל, ידעו שהיא מסתובבת עם המצלמה והיא גם גדלה שם, אז היה להם אמון גדול, גדול בנטה. וכשהיא אמרה להם שהיא רוצה לעשות סרט, היה שם ישיבה שלמה עם הרב, היה צריך לקבל אישור.
זה לקח להם הרבה זמן להסכים.
היה שם בלגן.
הם היו כל כך באנטי למצלמה, זה היה אפילו משהו כאילו רגשי כזה, הם כל כך עברו הרבה חוויות קשות, שאיך שהם ראו מצלמה, ישר גם התושבים, גם המזכירות, גם המנהיגות של השוב, כולם אמרו לא. שתביני שהיו באותה תקופה, שזו הייתה תקופה שגוש קטיף היה בכותרות העולמיות, הארציות של כולם, המון המון אנשים שפנו אליהם וביקשו לעשות מהם סרט, עליהם סרט, כאילו במאים, מערוץ אחד, ערוץ שתיים, ולכולם אמרו לא, 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 חוץ מלילדה, חסרת כל ניסיון, כאילו חוץ מאיזה מגמה תקשורת עלובה, רק את, רק עלייך אנחנו סומכים שאתה עשית הסרט הזה, ואני הרגשתי...
ועוד יותר מזה, הם נתנו לה, בתקופת הגירוש עצמה, הגיעו מיליון כתבים, פתחו להם חמל, הם הסכימו שיבואו...
הם הסכימו רק שני כתבים.
שני כתבים מכל זה, ומי אחראית
לחדר חמל הזה? ערוץ 10
ורויטר,
זה היה שם.
נטה.
והיא מודיעה לכתבים מה הם יכולים לצלם ומה לא, והם השתגעו מזה שילדה בת 19, הם אומרים לה, קוראים פה מיליון, היא אמרה להם איזה אייטם הם יכולים, איזה אייטם לא יכולים.
זה לכשעצמו
שווה... הישוב כאילו מינה אותי לאחראית התקשורת.
יש לנו צילומים של זה גם.
פשוט
היינו צריכים להתמקד בסרט.
בדיעבד זה היה טוב, כי הם בעצם נתנו לי את כל הידע הבסיסי של איך מצלמים סרט. זאת אומרת, 3 שבועות לפני שסוגרים את גוש קטיף, אני נוסעת לתל אביב בהמלצת אחד הצלמים שהיו שם מרויטרס, הוא אמר לי בדיוק איזה מצלמה לקנות איפה, מוציאה את כל החסכונות שיש לי בבנק מגיל 15, קונה את המצלמה הכי טובה שיכלתי, וחוזרת לנצרים כשסוגרים את השער מאחוריים, ואין יוצא ואין נכנס יותר לגוש קטיף, והצלמים האלו שהיו שם בעצם מרויטרס,
הכתבים.
הם היו כתבים וצלמים ביחד, כרשו רק יש צוות אחד, אז הם פשוט הביאו בן אדם אחד.
היו כל בויניק שעשה הכל.
בדיוק, הם אלו, היו המורים שלי הראשונים, לימדו אותי איך לצלם, מה לעשות, פשוט היו יושבים שם שעות משועממים, ועשו לי קורס מזורן.
אחלה מורים.
איך עושים סרט.
ואיך את נתפסת דווקא לשלוש הדמויות האלה שבסרט? למה דווקא אלה?
זה לא בדיוק מה שקרה, נטה צילמה.
צילמה, צילמה, צילמה.
צילמה, 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 מלא 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 אנשים, ואם נלך 8 שנים אחרי, כשאני מקבלת סוף סוף את החומרים, אחרי שנטה הסכימה לתת לי אותם, וגם אחרי זה סיפור מקסים, היה שם כאוס מוחלט, כי היא לא, לא, היא לא הייתה בימאית.
כאילו צילמה, אפסנה.
היה לי איזשהו, באמת רצון להיצמד לכמה דמויות, וניסיתי כמה שיותר להיצמד אליהם. כמובן שצילמתי גם באופן כללי מה שקרה, כי שוב, את לא יודעת בסוף מה היה הסיפור, לא ידעתי אפילו מה הולך לקרות.
כי בעצם האחות השלישית שלכם כתבה את התסריט, אני
מבינה. ביחד, אני כתבנו ביחד, אני ותמר כתבנו יחד את התסריט.
כאילו, מה, לאן לוקחים את כל
היחידות? כן, זה היה שעות על גבי, תראי, נטע, מה שקרה שאחרי שנתיים שהיא צילמה את קהילת נצרים, היא תתקן אותי אם אני טועה, אבל היא בעצם, אם דיברנו על הגישה שלהם כלפי התקשורת, כמה שהיא ניסתה, כל הסרט, אני ראיתי הרבה דברים שלא נכנסו, הרי אני ראיתי את כל הקלטות, היא משכנעת אותם, למה זה חשוב, חשוב לעשות לכם סרט, חשוב שישמעו את הקול שלכם.
אני באמת חשבתי שזה משתכנעת יציל את העולם.
שלא צריך, והיא מחליטה שהיא לא עושה את הסרט הזה, והיא הכניסה את כל הקלטות לתוך קופסה.
חכו שנייה, אני רוצה להשמיע.
אוקיי.
קטע ראשון שיש לנו מתוך הסרט הזה.
יכול להיות שזאת הפעם האחרונה שאנחנו נוסעים לנצרים. ממשלת ישראל החליטה שבעוד 10 ימים יפנו אותנו משם. אנחנו קרובים מאוד לעיר עזה. הדרכים ממוקשות, וצלפים מהעיר יורים לעבר מכוניות שנוסעות על הכביש לנצרים. כך אנחנו נוסעים כבר שנים. 9 דקות של נסיעה באזור מלחמה, עד שמגיעים הביתה. ההורים שלי היו ממקימי נצרים לפני 15 שנה. היום אנחנו גרים בירושלים בגלל העבודה של אבא. אבל אנחנו עדיין ממשיכים להגיע כל סוף שבוע לכאן, לבית השני שלנו בנצרים. אבא ואמא שלי כבר גורשו מביתם בעבר, לפני 30 שנה כשגרו בימית שבסיני, והמדינה החליטה לפנות אותם. אני נולדתי כמה שנים לאחר מכן, אבל גדלתי על הסיפורים והזיכרונות משם. קוראים לי נטע, ואני בת 19. מגיל 8 אני כאן, בנצרים. אמנם רק בסופי שבוע, אבל אני מרגישה שזה הבית האמיתי שלי.
זה כל מתוק יש לך שם. רגע, הקריינות היא אחרי או...
קריינות היא 10 שנים אחרי.
יו. אז רגע, אז מתחילים להיות אוספים של חומרים. זה, אני מבינה את הבעייתיות. אגב, היום, אם הם ישמעו את התוכנית הזאת, ובסוף יצא סרט, והוא מוצלח, מדהים, סינמטקים, עולם בכלל, יש לכם מושג מה אומרים היום?
רוב אנשי נצרים מאוד מאוד אוהבים אותו. מאוד איתנו, מקרינים אותו, מפיצים אותו, מאוד מאוד אוהבים אותו, אבל גם, היה, כשהחלטנו לעשות הסרט, אני רק אגיד שהקלטות ישבו בקופסה, נטע לא הסכימה. היא פשוט עזבה את כל עולם התקשורת.
נטע, תסבירי שנייה על מה שיהודית אומרת כאן. מה לא הסכמת?
מה שקרה, את יודעת, שאתה מצלם סרט ואתה עושה את זה טוב, אתה הופך להיות בתוך הסיפור. ובאמת, במשך אני הייתי איתם 1.5 שנה, זאת אומרת, חודש לפני הפינוי, עד ט"ו בשבט, 1.5 שנה אחרי. פשוט הייתי איתם, גרתי איתם, הפכתי להיות חלק מהיישוב. וכל הזמן הייתי שומעת את האמירות שלהם, רואים את זה גם בסרט, דרך אגב חלק מזה, שאומרים שהמציאות לא נקבעת בתקשורת, המציאות לא נקבעת על גבי המסכים, ואני באתי מתוך תחושה שכן, המציאות נקבעה שם, ועצם זה שבכלל פינו אתכם, זה כי רוב עם ישראל ראה אתכם רק דרך החדשות. אבל לאט לאט זה חלחל עליי, כי פגשתי אנשים שבאמת חיים בצורה אחרת, כאילו אין להם טלוויזיות בבית, הם לא מחוברים למדיה, הם חיים את האמת הפנימית שלהם. פתאום אמרתי לעצמי, וואו, אני משקיעה שעות, אני משקיעה זמן, אני משקיעה את כל הכסף שאין לי ושיש לי. בשביל מה? בשביל שאנשים יישבו בקורסה הנוחה שלהם בבית, ויראו על מסך 40 דקות ויחשבו שהם יודעים מה קורה, כאילו אף אחד לא קם, שואל את עצמו, מי זה האנשים האלו, רוצה לפגוש אותם, רוצה לברר את האמת בעצמו. פתאום כל הכלי הזה היה נראה לי חתיכת שקר. אני גם למדתי את זה, כאילו אחרי הפינוי התחלתי ללמוד במשך שנה קולנוע. באמת הייתי בטוחה שזה העניין שלי בחיים, ופשוט עברתי תהליך מאוד מאוד חזק. אני זוכרת פורים אחד, בשנה אחרי הפינוי אני מצלמת, כרגילי, את המסיבת פורים של היישוב, והרב של היישוב היה שיקור, והוא קם ואומר לפני כולם, נטע שטרנברג, אם את לא עכשיו מחבא את המצלמה, אני שובר לך אותה. החיים לא קורים במסך, החיים הם נצח. ובסוף משהו בזה נכנס אליי, כאילו פתאום רגשתי, וואו, אנחנו כל כך הרבה שעות בחיים שלנו משקיעים בלצלם ולהצטלם, זה... ואיפה החיים בעצמם, איפה האמת בסוף מתרחשת, והחלטתי שאני פשוט, כאילו בתוך תוכי רציתי להפסיק, לא היה לי כל כך את האומץ, הלכתי לצלם באחד מהימים, וכשחזרתי ניסיתי לתפוס טרמפ, כי זה היה חור עולם, לא היה שם אפילו אוטובוסים, שם בנגב, ועצר לי אוטו, ופשוט עלה לי על המצלמה, פירק אותה לרסיסים.
או, ההיא בעשרת אלפים עוד שקרו.
על ההיא של ה-20 אלף.
של ה-20, 20.
ופשוט משמיים הרגשתי כאילו זהו, אמרו לי זהו, כאילו נגמר.
החיים הם מתרחשים באמת, לא מה שמצלמים ושולחים ומראים.
כן.
כמו שהיום מאוד... אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרים אל יהודית פסל, אל נטע שטרנברג גרוט, ולגוש קטיף. פרסומות, ואנחנו חוזרים.
עכשיו איתכם, עומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
אוכל תמיד איתי.
רק השבוע, במשביר הצרכן, אחד ועוד אחד מתנה על מאות אלפי פריטים שבמבצע לכולם מכל המחלקות. המשביר לצרכן, בית הקולבו של ישראל, כפוף לתנאי המבצע.
היי, רציתי לספר לך, אתמול התנדבתי שעה והרגשתי סיפוק ונתינה. הלוואי והייתי יכולה לעבוד בזה.
מה הבעיה? חפשי בגוגל מעיינות רפואה משלימה. הרשמי ליום הפתוח בזום ותכירי עולם שלם של מקצועות עם חוויית נתינה וסיפוק אינסופיים.
מה לחפש בגוגל?
מכללת מעיינות.
תודה, את אלופה.
לפרטים התקשרו למכללת מעיינות 02-651-0888.
אפשר לטעום בבקשה מהקרלו פונץ' בננה?
בוודאי, בבקשה. תרצה לטעום גם מהקרלו שוקו בננה שלנו? הקיץ טעים יותר עם קרלו. קרלו במעדורה קיצית מיוחדת. בטעמי שוקו בננה ופונץ' בננה. רוצו לטעום מהר לפני שיגמר. קרלו, טעם שמעלה בחיוך. למהדרין יש תנובה.
שלום, אני אבא לטליה, בת 12 מראשון לציון. מתוך כל הבלבול והאי סדר הצלחנו למצוא יד בכוונת ולהיעזר בארגון כיוונים לחיים אשר סייע למצוא לביתנו את המסגרת המתאימה ביותר עבורה.
אם גם אתם זקוקים לסיוע בהכוונה ורישום למוסדות חינוך, התקשרו עוד היום 1-800-20-25-20, 1-800-20-25-20. כיוונים לחיים, לעתיד טוב יותר.
שלום רב, והרי הסיבות החדשות להתפנק במילקי. מוישי מוסר שחייבים קצת מתוק בבידוד הזה. אפרת מציינת שהיא עולה כיתה. דודי מבקש להתחיל בסוגיה החשובה, הקצפת. והתאומים מזכירים שהם לא בשריים. אז אפשר כבר להתחיל. ככה זה עם מילקי, כל משפחה והסיבות שלה להתפנק. מילקי, גם במארז משפחתי.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
היי, רציתי לספר לך, אתמול התנדבתי שעה והרגשתי סיפוק ונתינה. הלוואי והייתי יכולה לעבוד בזה.
מה הבעיה? חפשי בגוגל מעיינות רפואה משלימה. הרשמי ליום הפתוח בזום ותכירי עולם שלם של מקצועות עם חוויית נתינה וסיפוק אינסופיים.
מה לחפש בגוגל?
מכללת מעיינות.
תודה, את אלופה.
לפרטים התקשרו למכללת מעיינות 02-651-0888.
מרכז הספות, מבחר עצום של ספות, עד 70% הנחה, דבר העובד לכל השיטות, רק במרכז הספות, כוכבית 6631.
שירבית, שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
עכשיו איתכם, עומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
חזרנו, אנחנו עם יהודית פסל ונטע שטרנברג רוט, יוצרות הסרט בין שמיים לכל... לא יכול להיות שם יותר יפה, שקונוטטיבית לוקח אותך... מי המציא את השם של הסרט?
אני כבר לא זוכרת, היה וואטסאפ משפחתי, השתגענו, השם של הסרט,
זה כמו של הילד בערך.
זה היה הדבר האחרון שנתנו, לקח לנו המון זמן להגיע, הסרט היה מוכן, הכל, פשוט המון זמן להגיע לשם, אני חושבת שהוא קלה בול, כי הסרט הזה מדבר בדיוק על החור השחור הזה, שנמצא בין, כשאתה לא יכול לשלוט על המציאות, היא שולטת בך,
שזה כל כך מתאים להיום.
ממש.
ממש קורונת מציאות.
גם, ממש בתקופה, בימים האלה פתחנו את זה גם לצפייה חינמית, ובתקופת הקורונה גם הרבה פנו אלינו לראות את הסרט, כי זה סרט שמדבר על משבר בחיים.
נכון.
חוש קטיף זה סוג של, של משל שקורה שם, ומה ש, מה שקרה זה ש... נטה לא הסכים לשחרר לי את הקלטות.
היינו במשך, בזה, לפני הפרסומות.
אבל זה מתחבר בדיוק לשם של הסרט. במשך שנים היא לא הסכימה לתת לי את הקלטות.
כאילו אני עזרתי את זה,
בגלל המסקנה שהיא הגיעה.
לא רציתי לעשות את זה בעצמי, אבל גם לא שמחתי על אף אחד שהגע בחומר הזה. אז הוא פשוט היה נעול בקופסה בבית של ההורים שלי שנים.
אוקיי.
עכשיו אני הייתי, אנחנו היינו שנים אצלה בחדר שלה, כשהייתי באה עם בעלי והילדים, הקלטות ישבו בקופסה ירוקה בפינת החדר, ואני הייתי מסתכלת עליהם, הם מסתכלים עליי. וכל פעם אומרת לה, נטה, אני בימאית, זה העבודה שלי. עכשיו, תביני שאני גם לא יודעת מה היה בנצרים בפינוי.
זהו, זהו.
לא הייתי שם, לא הייתי שם, כי כשרק שמעתי את המילה פינוי, התחילו לצוף בי ריחות וקולות, שעלו בי מגיל 4, כשהמשפחה שלי ככה סרט מתחיל, שנטה מספרת שמשפחה שהיא תגר בימית, נטה לא נולדה, אני הייתי ילדה בת 4. לא חלמתי.
פעמיים יצרו...
לא חלמתי שיש לי טראומה מהדבר הזה, רק שמעתי פינוי, עריכות, עמדים, הסוכרות, דבש שחילקו לנו. אמרתי, אני, זה היה כמו חתול שמסומר לכביש, שאוטו בו מולו, אני לא זזה. אני לא הולכת לחוות החוויה הזאת, שוב, זה היה כאילו, הייתי הבת הבכורה, תקשיבי, אני לא ישבתי שם, לא תמכתי בהום שלא הייתי משפחה, ישבתי עם הילדים בבית של חמתי, בעלי נסע, ואני יושבת בבית, אז בעצם אני ראיתי כל מה שקרה בטלוויזיה, וראיתי את הגירוש מגוש קטיף.
את ראית את מה שנטה ואנשי נצרים לא רצו שיראו.
בדיוק.
אוקיי, רגע, עכשיו, מה בעצם התוכן של הסרט? כי אני רוצה שנשמע עוד חלקים ממנו, שמאזינים יבינו. אם היית צריכה to summarize במשפט?
אם נחזור לשם בין שמיים לחול, באמת מה שקורה שם זה שכשאני ישבתי וראיתי את הקלטות בפעם הראשונה, אני זוכרת שהתקשרתי לנטה, את זוכרת את זה, ואמרתי לה, נטה, אני לא מבינה מה אני רואה, רציתי לסגור. זה היה נראה לי...
מייאש.
לא, חבורת אנשים מזוהים, תקשיבי. המגרשים, נצרים היה יישוב האחרון שמגרשים, כל פינוי גוש קטיף לקח שבוע. בסדר? 30 יישובים בשבוע. יש להם חברים ברחבי הגוש, יש טלפונים. זה קורה. זה כבר לא, אולי אם נעשה מעשה זה לא יקרה. זה קורה, ואתם אוטוטו הבאים בתור. והם בונים בית. אני רואה את הצילומים, הם בונים בית.
רואים.
הם שוטלים שתילים. הם מוצאים כספים מטורפים.
ושוטלים דשא. את ההקלטה שרותי פוגל, זכרונה לברכה, מדברת בסרט על השתילים בחממה.
כל שתיל זה עוד אחיזה.
אבל תמת, זה לא עושה קצת כזה...
המציאות היא כשאתה עושה את זה אתה מרגיש שהמציאות לא נקבעת על ידי מה שרואים בטלוויזיה ולא על פי המהלכים שנעשים בכנסת אלא המציאות באמת נקבעת פה במוח של האנשים בנשמה של האנשים גם אם חס וחלילה ההתנתקות תקרה ואפילו כל השתילים האלה ילכו לטמיון האמונה הזאת לא תלך ו...
זאת הייתה רותי פוגל.
זאת הייתה רותי פוגל, השם יקום דמה. אני אגיד שני דברים, כדי שלא יתפספסו. אחד, כשאמרתי שנטה לא הסכימה לתת הקלטות, הסברנו גם למה, ואני נורא ביקשתי והיא לא הסכימה, לא שמחה לאף אחד. אמרה, אם אני שמחת למישהו זה עלייך, אבל... הסבירה יפה למה היא החלטה שהיא לא עושה מזה סרט, וזה היה מוצאי שבת אחד, 8 שנים אחרי הגירוש מגוש קטיף, ודיברנו בטלפון, נטה ואני, על הסרט, שוב ביקשתי מנתני את הקלטות, ופתאום יש שתיקה מהצד השני, ונטה אומרת לי, יהודית, קיבלתי הרגע הודעה שרותי פוגל נרצחה. זה היה מצמרר, וזה היה תחושה של שתינו, שיש פה איזה אות משמיים, והיא אמרה לי, את יודעת מה? קחי את הקלטות, תעשי סרט, אם לא בשביל אנשי גוש קטיף, בשביל שידעו מי זאת הייתה רותי פוגל.
וואו.
ועכשיו אני אחזור לזה שהתקשב, ואז התחלתי לראות הקלטות, וראיתי אותם שוטלים שתילים, וראיתי אותם מוצאים כסף על דשא, וראיתי אותם בונים את הבית, וראיתי את הרלית אומרת, אני, ההתמודדות שלי זה שאני צריכה להמשיך לנקות את הבית, ולא לזרוק על זה.
כאילו,
כן, לא לזרוק על הניקיון, ושלומית זיו אומרת, אני אורזת על מנת, לפרק, יש שם עבודה פנימית מאוד מאוד חזקה, ואני מתקשרת לנטה, לנות לנטה, אני לא מבינה מה אני רואה, ומה אני שומעת. הנשים האלה נראות לי הזויות, האנשים האלה נראים לי מנותקים מהמציאות, יש לי ילדים, את יודעת שעוד כמה הם מגרשים אותך, תתחילי להרוז, תבררי לאן את עוברת. כאילו, מה זה?
קחי אחריות.
קחי אחריות. פשוט לא הבנתי. זה ייצר אצלי אפילו אנטי, ממש סגרתי, לא יכולתי להסתכל על זה. ואז נטה אמרה, אני זאת שאמרה לי, יהודית, תסתכלי עוד פעם, תקשיבי למה שהם אומרות, תקשיבי למילים שלהם.
נטה, את אמרת את זה. כי מה? כי מה ידעת?
שבהתחלה נראים לך הזויים, ולאט לאט אתה מתחיל להרגיש שאולי אתה היית הזוי כל השנים.
לא, אתה נשאף לזה שם.
לא, כי אני התחלתי, אני התחלתי להקשיב למה שהן אומרות, ואז שמעתי את רותי פוגל מדברת אליי, והיא אומרת לי, את השתילים האלה, אני לא בן אדם תמים, את השתילים האלה אני יודעת שהולכים להרוס, אבל אני לא נוטעת אותם בכלל בחממה, אני נוטעת אותם בתוך הלב שלי. אני עכשיו בונה את האמונה שלי ואת הכוחות שלי להתמודדות עם כל משבר שעוד הגיע, ואני בטוחה שהמשפחה שלה והילדים שלה שנשארו בחיים ממשיכים לשאוב את הכוחות האלה מהמקום הזה. מה היא כתבה על הבית שלה לפני שהיא עזבה? היא ריססה על הבית שלה תמונה של...
התנערי מאפר קומי.
התנערי מאפר קומי.
בלי שהיא ידעה שתכף החיים יגמרו.
כן, כמה שנים אחרי.
אז מוישי, תן לנו את האינסרט האחרון שלנו, ואני חייבת לשאול אתכם משהו אחר כך עמוק.
מאז עברו 6 שנים. אני גרה בירושלים. המצלמה והקלטות נשארו בפינת החדר. ואני התחלתי בחיים חדשים, מחפשת כל הזמן את הדרך. ואז הרע הרצח המזעזע.
צעצועים פזורים על הרצפה, כתמי דם, בובה מיותמת וחמש גופות של בני משפחה אחת. זו התמונה המחרידה שמתגלה אמש לעיניהם של מי שנכנס לזירת הרצח הזו.
מדובר בחמשת בני משפחת פוגה שנרצחו בשנתם. בני המשפחה המפוני נצרים, האם רות בת 35, האב, אודי, בן 37, ושלושת ילדי יואב, בן 11, אלעד, בן 4, והדס, תינוקת, בת 3 חודשים בלבד.
אני הולכת להורים של רותי פוגל, שמגדלים את שלושת ילדיה שניצלו מהתופת, ואנחנו רואים יחד בפעם הראשונה את מה שצילמתי.
אני מההתחלה הרגשתי שהם הכינו אותנו. הם הכינו אותנו לעמוד בניסיון הקשה ביותר.
מה שרציתי לשאול אתכן, יהודית נטע, יש תחום שלם בתרפיה שנקרא דוקותרפיה. שמעתם על זה?
ברור.
חייכת כי.
כן.
כאילו, אני זוכרת שכשאני הייתי סטודנטית, אז בחור בשם יונתן ניר הסביר לנו על זה, שהוא באמת אדם שכשמישהו עובר טראומה, פיגוע או איזשהו אובדן גדול, והוא בעצם מצלם את חייו. הוא גם הצלם, הוא גם הבימאי, הוא גם התסריט, הוא יושב גם יחד בחדר עריכה ואומר, אוקיי, אלה החומרים? פה תגביר את הווליום, פה תקצר, אני כבר לא צריך את הקטע הזה, את זה תעלים. כאילו, כשאדם כותב או עושה סרט על סיפור חייו, יש משהו בנרטיב שהוא מעצב אחרת. היום, תשפ"א, קורונה או לא קורונה, כשאתם יושבות פה באולפן איתנו בכל חי ושומעות את הצלילים האלה, או אפילו בזמן עשיית הסרט, משהו הסתכל על המציאות רטרואקטיבית אחרת? נטע?
דבר ראשון, לי אני חושבת שזה היה תרפיה מטורפת בכלל עצם הצילום, כי זה אפשר לי גם לעבור את החוויה הקשה הזאת של הפינוי. גם תוך כדי, זאת אומרת, המצלמה אפשרה לי כל הזמן להיות בקשר ובמגע עם מה שקורה.
כי כאילו פעם אחת ראית אמת של מציאות ופעם אחת מתוך מסך, על זה את מדברת?
זה פשוט, אני חושבת, אפשר לי לא רק להיות בתוך החוויה, אלא להסתכל עליה מנקודת מבט, אני אקרא לזה אולי אפילו היסטורית. כאילו נרגשתי שקורה פה משהו גדול, ומשהו שסיפור שיצטרכו לספר אותו. וזה עזר לי להתמודד, כאילו עם הקושי של הפינוי, ההרגשה הזאת שאוקיי, יכול להיות שיותר לא יהיה לי את החצר הזאת ואת האדמה הזאת ואת המקום הזה שהוא היה גם חלק מהילדות שלי, אבל הסיפור הזה מצד שני יקבל איזשהם כנפיים ויוכל לעוף הרבה הרבה יותר רחוק ממה שלפני זה, באמת אף אחד כמעט לא ידע באמת מי זה נצרים. כאילו דיברו עליה הרבה אבל לא באמת הכירו. אז אני חושבת שזה משהו שנתן לי הרבה הרבה כוח באותו תקופה, גם אפשרות להתבונן במה שקורה, וגם כוח להבין שאוקיי, יכול לצמוח מזה משהו, שיכול להיות שהוא יהיה לא פחות חשוב ממה שנצרים הייתה בחייה, בוא נגיד.
וואי.
במבט לאחור, אני חושבת, אולי אחד הנקודות הכי מצמררות שהיו בעשייה של הסרט, 10 שנים אחרי הפינוי, הסרט מוכן, לפני שהוא משתחרר לטלוויזיה, לסינמטק, כל מה שזה, עשינו הקרנה רק לתושבי נצרים, הזמנו את כל היישוב, כמעט כולם הגיעו, יש שם, אני חושבת, 400 אנשים.
איפה זה היה?
סינמטק ירושלים.
סינמטק ירושלים. שתביני, חלק מהאנשים זה אנשים שאני בתור, זוכרת אותם בתור האיבים שלי, שרואים את המצלמה ומתחילים לצעוק עליי, כאילו אני התקשורת. וכולם מתייצבים, והיה אנרגיה מחשמלת. הם כאילו ראו את עצמם. הם ראו את עצמם, הם ראו את הסיפור שלהם. אני חושבת שזה היה תרפיה.
אני הייתי בלחץ שזה יעבוד.
וואו, לחץ טכני.
לא, שזה יעבוד, לחץ נפשי, שכאילו...
פחדנו שהם לא יעבו את מה שיצא.
עזבי לכל העולם שעושה את הסרט. הבאנו את הסיפור שלהם. כל אחד היה לו זווית אחרת, והם מאוד מאוד התחברו.
מצד שני, בדיוק, זה היה רגע שפתאום, אני זוכרת שהם יצאו משם, פתאום אמרו לנו פעם ראשונה, תודה.
זו הייתה תחושת שליחות מאוד חזקה.
פעם ראשונה הם גם ראו את עצמם פתאום בעין אחרת, והם הבינו מה הם עברו שם. הרבה אנשים אמרו לי, רק פתאום הבנו מה קרה לנו שם. כאילו זה מטורף.
מה כוחו של סרט מצולם, גם בפרספקטיבה של אנחנו צעירים בעשר שנים כאן.
כן.
ומה חשבנו, ומה...
איפה היינו?
כי התגובות יכלו להיות אחרת לגמרי.
נכון.
הם גם אמרו אבל שהם הרגישו שהצלחנו באמת להעביר ולגעת במה שהם קוראים רוח נצרים, שזה משהו, מחמאה מטורפת לקבל מהם.
נראה לי שרק בן נצרים יודע להבין מה שאתם מסבירות עכשיו
לגמרי.
אבל תראי, כשכל במאי יש לו איזה עניין, כשאני עומדת מול כל הסרט שאני עושה עם זה, אפילו פרסומת, ואני אומרת לעצמי, מה המסר שאת רוצה להעביר? ופה בסרט על נצרים, הרגשתי שאני צריכה ללכת הצידה. זה מאוד קשה לעשות הצעד הזה. ופשוט לתת להם להיות אותנטיות, לא לצנזר איך שהם נראות עם השביסים, עם הבגדים הפשוטים, והמשפטים הכי רוחנים והכי גבוהים. תקשיבי, קהל חילוני רואה את זה ומתחבר, כי מה שמאוד מאוד מאוד מיוחד בסרט הזה, ובגלל זה אני באמת מאוהבת בו, אין לי מה להגיד, שהוא כל כך תמים, אין בו שום פוליטיקה. ילדה ב-19, תמימה, מראיינת נשים שמתמודדות עם משבר, וההתמודדות שלהם זה מה אני עושה מחר, איך אני מתווכת לילד שלי מה קורה עכשיו, איך אני מסבירה לו, מה אני עושה עם עצמי מחר, ואיך בעצם כשאני הסתכלתי על בסוף, מבחינתי סוף הסרט, עם כל זה שגוש כתיף חרב, ונטה יושבת על החולות, והיישוב קיים ולא קיים, נעלם איזה פיסת היסטוריה, יש שם, אצל הנשים האלה, אצל הגיבורות של הסרט, וגם אצל נטה באיזשהו מקום, תחושה של ניצחון. יכולה להגיד זה גם אחרי שתפוג על נרצחה, המורשת שהם השאירו, וזה שהם הצליחו לקום ולבחור. הם אמרו, אנחנו לא נגרר אחרי הגורל, אנחנו נבחר, וזה היה הקטע שלה לשתול, וזה היה הקטע שלה לבנות, וזה גם המשיך אחרי זה. אנחנו בוחרות כל רגע ורגע לחיות, לא תנצחו אותי. ועם כל הכאב, והאובדן, האובדן הזה הוא כאבי תופת ממש, בבשר ובלב ובנפש.
גם אחרי 15 שנים.
גם, את רק אומרת גירוש, אני מתחילה לבכות, אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר להקל בכלל חוויה כל כך נוראית, אבל היה שם ניצחון הרוח, את זה הם הצליחו, את זה אף אחד לא לקח מהם. ואם אני יכולה לסיים בזה, שבאמת את תמיד אומרת שהתמונה הכי חזקה בסרט, והיא מבטאת את השם שלו ואת כל מה שקורה שם,
אני יודעת מה שאני
אגיד. וכשנכנסים החיילים ליישוב, וברקע הם עומדים ובונים, ויש אנשים שיגידו שזה הזיה, אבל מה שאנחנו ניסים להגיד בסרט זה שאנחנו, גם בזמן שחרב מונחת על צווארנו, בוחרים לחיות כל עוד אנחנו יכולים, וזה מסר שהוא עבר אליי, אני הייתי צריכה ללמוד אותו לבד. אני למדתי אותו מהאנשים המדהימות האלה, ומנטה שהצליחה להעביר את כל הסיפור הזה דרך התמימות שלה, באמת התמימות
האמיתית והכנה הזאת.
והכנה, ואני חושבת שבגלל זה עובד על כל המגזרים.
על האהבה של ביחד, ועל אחדות, ועל מסרים שאני חושבת שבימי הקורונה צריך אותם לא פחות, וכמה זה סמלי. אז אנחנו מסיימות באני מאמין מתוך בית הכנסת הקלטה כן. מנצרים.
רק נגיד שבשלושה ימים הקרובים הסרט פתוח לצפייה בחינם, במשך כל ימות השנה הוא פתוח לצפייה ב-13 שקלים, שזה מחיר סמלי. פשוט לכתוב בגוגל בין שמיים לכל צפייה ישירה, וזה יוביל אתכם ישר ללינק.
13 מידות הרחמים, ממש ככה. אז תודה לנטה.
אני רוצה להגיד באמת שכמו שאמרת בהתחלה, אני באמת הרגשתי ש... השם כאילו נטע בי את הרצון לעשות הסרט, כי קרה שם משהו מאוד מאוד יהודי,
נכון,
עם היי,
נכון.
שמגיע לכל יהודי להיפגש עם העוצמה הזאת, ולהיזכר קצת מי אנחנו, אנחנו בתקופה כל כך מבולבלת, גם אז וגם היום בעצם, תמיד, תמיד יש לנו אתגרים, ומשהו באנשים האלו מזכיר לך שבסוף יהודי הוא... הוא נטוע בנצח, והוא לא נותן לשום רוח לעקור אותו. יכול להיות שהוא זז קצת מזה, יכול להיות שהוא נפגע קצת מזה. ולכן, כמו יהודית, אני גם חושבת שכל מי שיראה את הסרט הזה, גם אם הוא בחיים לא היה בגוש קטיף, יהיה לו מתנה גדולה לקבל משם.
לא, כי כשאתה רואה את הסרט הזה, אתה בגוש קטיף.
זה כן. שגוש לא? קטיף כן. עצמה... העביר את המסר הזה ברור, אבל אני רוצה להגיד שבאמת אני הרגשתי שיש שם משהו שהוא הרבה הרבה מעבר ויכול להתחבר לכל אחד בכל מצב.
מסכימה איתך, ואני לפני הקלטה האחרונה מתוך הסרט אהבת להגיד לך שהקטע שהכי הרגש אותי זה הקטע שבו את יושבת על הדיונות של החול וממששת אותו. זה משהו
מתגעגעת לחול הזה.
כן, ממש. אז תודה רבה לכן יקרות שבאתן לאולפן שלנו, נטע שטרנברג גרות, נטרות, בקיצור.
שלא תסתחזכי עם ההורים של
דלי. בדיוק, עזבי אותי עכשיו משוויגרים ועניינים, ותודה רבה יהודית פסל פסל. אומקה דליבה, תודה רבה שבאתן לכם.
תודה.
ביי, להתראות.
חייבת לברוח, חייבת. הרגליים הולכות מעצמן, לוקחות אותי רחוק מבית הכנסת, מהכאב ומהבכי.
חול צהוב, ים כחול, דקל ירוק, גזע חום, בתי כנסת מלאי אהבת השם. חסה, עגבניה, פלפל וכל תשומת הלב שאפשר לשים בעלי אחד של פטרוזיליה, חבלבל החוף ונר הלילה, גרניום וטוט. האין שהפך ליש, שהפך לאין, 15 שנה להתנתקות תוכנית חמש האצבעות. מאום קדליבה, תודה למוישי כהן, לאסתי הרשקוביץ, העורכת האלופה שלנו, שמביאה לנו נושאים ומרואיינים כאלה מעניינים, כנפרת ברזל, יוצאים לחופשה קצרה של בין הזמנים. אום קדליבה, ונחזור.
עכשיו משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם ישעיהו לורנץ.
שלום לכל המאזינים. במלחמת לבנון הראשונה, שעדיין לא היה בנמצא טלפונים סלולריים, התעוררה אמא של חייל שלחם בלבנון, והתקשרה למפקד ושאלה בהיסטריה, מה שלום בנה הנמצא בחזית? וענה לה מפקד, ברוך השם הכל בסדר. והאימא התחננה שיברר, משום שליבה אמר לה שהוא נפגע ונפצע, ואכן התברר שהרגישה נכון. ומהו אהבת האמת? שאין לאדם תרעומת על חברו, וכפי שבטבע האדם אין לו תרעומת על הילד שלו, כי אהבת האם לבנה גדולה כל כך, שלא שייך כפדה ותרעומת. ועל זה התורה מחייבת, ואהבת לרעך כמוך, להיות כמוך ממש, בלי שום הבדל. וכמו שאדם אין לו תרעומת על עצמו, הוא עדין על חברו. וכמו שאדם חש את עצמו, הוא עדין וחש את חברו. יש אנשים גדולים שיש להם אהבת ישראל לכולם. ומעשה, עם מרן הרב שטיימן בליל יום כיפור תפשין למד ב', שראה בחלומו את המילים קרא שטן, שחסרה בהם אות אחת, ונבהל מזה מאוד, והלך למרן הקהילות יעקב, ואמרו יחד פרקי תהילים, ובאמת, באותו יום כיפור פרצה מלחמת יום הכיפורים. וזהו החלום שראה בלילה. ומסתבר אומר רבינו שזה גם כן מתוך אהבת ישראל שהייתה לו, כיוון שבזה היום הייתה עתידה לפרוץ מלחמה כזו שנהרגו בה הרבה יהודים רחמנא ליצלן. נשמתו כבר הרגישה בזה, מתוך אהבת ישראל. זהו מדרגה של אהבת ישראל ששייך להשיגה, וזה בא לידי מחשבה לחשוב על השני. ללמדנו שבימים אלו לחוש ולאהוב את כולם, ובזכות זה ייבנה בית המקדש.
האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם ישעיהו לורנץ.
רגע טוב לנשמה עם הרב יהונתן ענבה.
שלום וברכה. מסופר על יהודי אמריקאי שמיהר מהר בבוקר לעבודה. אשתו אומרת לו, אל תשכח לקחת את שקית האשפה. הוא מרוב בהלה, מרוב לחץ, הוא ממהר לרכבת. הוא עלה עם השקית לתוך הרכבת. והנה הגיע איזה אנטישמי אחד והתחיל לעשות מהיהודי. והנה לפתע ניגש אליו אנטישמי אחד והתחיל לעשות ממנו צחוק לעיני כולם. תגיד לי, אתם היהודים, אנשים חכמים, מקבלים פרסי נובל, מדברים עליכם בכל העולם, ואתה עולה עם שקית לרכבת מלאה באנשים, אתה לא מתבייש? היהודי לא ידע מה לעשות, הוא מושפע לעיני כולם. ואז היהודי מתחיל לצחוק ואומר לאותו אנטישמי, תגיד לי, מה אתה חושב? איך אנחנו היהודים כל כך חכמים? אנחנו בשבת אוכלים דגים, וביום ראשון בבוקר אנחנו אוכלים את הראש של הדג שנשאר משבת. זה סוד החוכמה של היהודים. אותו גוי לא הבין, הוא חשב לצחוק על היהודי. יש לו סיבה שלוקח את שקית האשפה איתו לרכבת, הוא רוצה להיות חכם יותר. ניגש אליו הגוי, רוצה להתחבב עליו, ואומר לו, תעשה לי טובה, אתה יכול למכור לי את ראשי הדגים? אמר לו אותו יהודי, לא לא אדוני, אני רוצה להיות חכם בעצמי. תעשה טובה פעם אחת, לי אין דגים בשבת. אמר לו אותו יהודי, אתה יודע מה? בסדר. תן לי 50 דולר על כל ראש, יש פה חמישה ראשים, 250 דולר ואני אמכור לך הכל. אותו גוי לא חשב פעמיים, מוציא 250 דולר ונותן ליהודי. היהודי מגיש לו את שקית האשפה. אחרי כמה דקות ניגש אליו הגוי ואומר לו, תגיד לי, דג עולה 10 דולר. איך מכרת לי רק ראש ב-50? אמר לו היהודי, אתה רואה שאני אהיה את החכם? הדג עובד. וכולם התחילו לצחוק. ככה במשך הדורות, הגויים מנסים להזיק ולהצר את רגלנו, מנסים לעשות צחוק מהיהודים, והקדוש ברוך הוא הופך את הכל לטובה. כמו שאמר דוד המלך, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. למה? כי גבר עלינו חסדו. רק הם יודעים כמה הם רוצים להציק, והקדוש ברוך הוא עוזר ומסייע. ברכה והצלחה, ויום מוצלח.
הבנתם לרגע טוב לנשמה עם הרב יהונתן ענבה.
מתמדנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
השתתפתם בפעילות הקטנועם של טרה? בואו להמשיך את שרשרת הנתינה. האזינו לתוכניות הצהריים של כל חי, ספרו לנו בשידור למי הייתם מעניקים מגש פיצה במתנה, ושניכם תזכו במגש פיצה משפחתית עד הבית. פרטים נוספים בתוכניות זמן אוויר וטובים השניים, כל יום החל בשתיים, כאן בכל חי.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
99.9% בייבי של סאנו מתאים במיוחד לחיטוי וניקוי סביבת התינוק. משמיד ומחטא 99.9% מהחיידקים ומתאים לניקוי משטחי החתלה. כיסאות אוכל, עגלות, צעצועים ועוד. 99.9% בייבי של סאנו נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. היפואלרגני וללא חומרים משמרים. מה הבעיה? קחו סאנו.
מרפאת שיניים מורשת איתן, שירות איכות ומקצוענות, לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה. טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-700-417 מורשת איתן.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, תמיד
תצאו
בזול.
טייק מי, מערכת אוטומטית להזמנת מוניות ושליחויות. מתקשרים כוכבית 6316, מקליטים את הכתובת, המערכת מאתרת לכם נהג קרוב, משלמים בקליק, וזהו, אתם בדרך. בלי המתנה, ועם מעקב אחרי מיקום הנהג. התקשרו כוכבית 6316, והמונית מגיעה. טייק מי, לוקחים אותך בקלות. חברה שומרת שבת.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
תמיד
חיפשתם את הטוב ביותר. התקדמו למכונת הכביסה הטובה בעולם. מילה זה מילה. איכות גרמנית לאורך שנים. כביסה בוהקת ללא קמטים וחיסכון בזמן, מים וחשמל. וזה עוד לא הכל. למילה טכנולוגיה מתקדמת לניטרול חיידקים ובקטריות. אז תתחדשו וישארו בריאים. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.
פסטורלי או אקסטרים, נוף כחול או מרחבים. במחיר כזה לא נשארים בבית. יוצאים עכשיו לחופשה במחיר אטרקטיבי ברשת מלונות ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
קורסת ריקליינר ב-499 שקלים מלבד. איפה? רק במרכז הספורט, כוכבית 6631.
נו, איך את שולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 קטמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 11.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. משרד הבריאות עדכן לפני זמן קצר כי 1,300